אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. במהלך העונה הזאת, עונת חרדים, אנחנו מנסים למפות את מערכת היחסים המורכבת ורבת התהפוכות של יחסי הציונות והחרדיות לאורך השנים עד המשבר הנוכחי. בפרק הקודם דיברנו על איך ארץ ישראל היוותה מגנט לתנועות היהודיות הרדיקליות ביותר בעם היהודי, ועל איך ההתנגשות ביניהם הייתה פשוט בלתי נמנעת. אז הגיע הזמן לדבר על ההתנגשות הזאת משני הצדדים שלה. בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים להיכנס לראש של כל אחד מהצדדים, ולנסות להבין מתוך התפיסה העצמית שלהם, איך הם רואים את הצד השני. זה בדיוק מה שננסה לעשות בשני הפרקים הקרובים. בפרק הקרוב, ננסה להבין מה קרה כשהתנועה הציונית שניסתה למלט את העם היהודי מהגלות, הגיעה לארץ ישראל ופגשה פה את הגלותיות עצמה. שלום מיכה.
שלום אפרת.
אנחנו מנסים לדבר פה במיניונה הזאת על הקרע הציוני חרדי. ובפרק הקודם התחלנו לדבר על התנגשות טריטוריאלית כזירת התנגשות בין הציונות לבין תפיסת העולם החרדית או החרדים. או
כן.
הגדרנו את זה כשני זרמים די רדיקליים שהתפתחו ביהדות.
שנמשכו דווקא לטריטוריה הזאת.
נכון. היום אנחנו רוצים לדבר על זירת התנגשות לא טריטוריאלית, אלא אינטלקטואלית, בין שני הזרמים הגדולים האלה.
אפרת, אפשר לומר שההתנגשות הטריטוריאלית, היא נובעת מזה שהציונות ניסה לחולל מהפכה, ולהעתיק את העם היהודי מהגלות לארץ ישראל. ואז כאן, בטריטוריה הזאת, הם התנגשו עם היישוב הישן ועם החרדים וכל זה. אבל מה שכינית ההתנגשות האינטלקטואלית נובעת ממהפכה אחרת שהציונות ניסתה לעשות, לא רק לשנות את המיקום של העם היהודי, אלא לעשות מהפכה בסדר היום האינטלקטואלי של העם היהודי. והמהפכה בסדר היום האינטלקטואלי זה לא שתילה של הגלות, זה לא שתילה של הטריטוריה שמחוץ לארץ ישראל, אלא זה שתילה של הגלותיות, של מעין מצב תודעה שעל פי אבות המייסדים של הציונות הוא מצב תודעה מעוות, מצב תודעה גלותי, גלותיות.
וכיוון שהחרדים הם בעצם המייצגים הגדולים של גלותיות, לא רק של הגלות, לא בגלל שהם חיו בגלות, כי היו פה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, היו פה בארץ ישראל, בטריטוריה הזאת, אנשים חרדים, אז הם לא היו בגלות, אבל החרדים ייצגו עבור הציונות את הגלותיות בהתגלמותה. ובגלל זה, התפנית האינטלקטואלית שהציונות מנסה לעשות בהתייחסות לגלותיות היא בעצם התנגשות עם החרדיות.
בדיוק, והתפנית האינטלקטואלית הזאת היא בשאלה, מה אנחנו קוראים? איזה ספר אנחנו קוראים? מהו הספר שלנו?
מהו הספר של עם הספר?
כן, אז פעם, זה היה נורא נורא ברור, זאת אומרת, פעם אני דבר בשנות ה-50 וה-60. הייתה כאן מציאות סוציולוגית אינטלקטואלית נורא מעניינת. הקיבוצניקים, מושבניקים, אנשי התיישבות העובדת, נקרא לזה הציונות החילונית מהז'אנר הבן גוריוני, היה להם ספר, והספר שלהם היה תנ"ך. לחרדים, והאמת היא שגם לרוב הציונים הדתיים, היה ספר משלהם.
התלמוד.
התלמוד. והחילונים הכירו תנ"ך, אהבו את התנ"ך, שלטו בתנ"ך, שרקו את התנ"ך, אבל בלי רשי, בלי מסננת.
כן, כי עם רשי אתה לא לומד תנ"ך, אתה לומד את חז"ל.
אני חושב שרשי זה האופן שבו צנזרו את התורה. אם קוראים את התורה דרך רשי, אז פתאום יעקב לא רימה, הוא בא בחוכמה, וסב לא היה בחור חמוד וטוב, אלא הוא היה...
רשע.
רשע.
זה הדרך להכניס את הנרטיב של חזל לתוך
כן.
הטקסט.
ובמידה רבה קצת גם להסתיר את הטקסט.
כן. אין מוקדם ומאוחר בתורה.
אבל הרעיון של לקרוא תנ"ך, לחיות תנ"ך, בצורה יחפה את התנ"ך עצמו, זה היה הבשורה הגדולה של הציונות הבן גוריונית.
אגב, בגלל זה נולדו לציונות החילונית גיבורים כמו נמרוד.
נכון.
כמו הקנעניות, לדוגמה.
הקנעניות זה הקרפה של זה, הקטנה של זה.
אבל כאילו כל מיני דמויות כאלה שהם מתוך התנ"ך. הגר נניח, זה שם שאתה יודע, כמעט לא תמצא בנות דתיות שקוראים להם הגר.
זה אבל... מטריס, זה מעניין.
וזה נולד מתוך הטקסט.
אז היה כאן ציונות חילונית וציונות דתית וחרדים שלכל אחד את הטקסט שלהם. ציונות החילונית, השיבה של התנך, זה היה בשם המרד שלה ביהדות. המרד ביהדות היה שיבה לתנך, כי בואי נגיד את האמת, התנך הוא לא טקסט מאוד יהודי. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין היהדות כפי שהתגבשה לאורך השנים, לבין התנך, והמרד ביהדות בא לידי ביטוי בין השאר, באמצעות התנך, באמצעות שיבה, רנסנס של התנך. עכשיו, תדעת, לא כל הציונות החילונית אהבה את הקטע של ביטול התלמוד ושיבה אל התנך, או בניסוח יותר טוב, התייחסות מבטלת לכל היצירות היהודיות שנוצרו בגלות.
כן, אנחנו מכירים את זה, הביטוי מהתנך לפלמח.
נכון.
ודילוג על כל מה שהיה בין התנך לפלמח.
כן, זאת אומרת, אנחנו לא רק מבטלים, אנחנו הציונים החילונים, מתנסים על יהודים שחיים בגלות, אנחנו גם מבטלים את כל מה שאי פעם נוצר בגלות. זה ביטול גם דמוגרפי של אוכלוסיית הגלות, וגם אינטלקטואלי של כל יצירת הגלות, ולהזכיר לך, כל היהדות. כאילו התלמוד והפירושים וההלכה נוצר בגלות, איך בן גוריון מפרש, מבין את הדילוג הגדול הזה, הוא לא קורא לזה דילוג. אוקיי. אז במכתב של בן גוריון לנתן רוטנשטרייך, שבו הוא מסביר את הפרויקט של הדילוג, ביטול כל יצירת הגלות, דילוג על הגלות, חזרה לתנך, הוא מבין את זה ככה. לבן גוריון יש, מבין המעלות הגדולות שלו, גם היה רטוריקן. היה לו כמה מטבעות לשון מאוד מוצלחות.
כן.
אז נכון, יש את המושג הזה, קפיצת הדרך.
אגב, זה מושג חזלי מהפרשנות לתורה.
נכון,
כן,
קפצה
יעקב,
לו הדרך.
איך הוא הגיע כל כך מהר מארץ כנען לזה? הייתה לו קפיצת הדרך.
קפיצת הדרך, רק נזמיר, זה איזשהו, נניח אתה תקוע בפקק, ואתה מאחר לפגישה, אז אתה עוצם עיניים, עושה איזו מדיטציה על אותיות קדושות, ו...
אתה שם.
דילגת על כל הדרך, אז כאילו יש סיפורים מיסטיקאים שיכול להגיע מצפת לירושלים בחצי שנייה, כי הם עשו קפיצת הדרך.
אני משתמשת בזה קבוע, כשאני יוצאת באיחור, ואני צריכה להגיע לאנשהו, אני אומר, טוב, אולי תהיה לי קפיצת הדרך.
כן, זה לא תמיד מצליח, הקטע הזה.
ברוב הזמן, כן. לי זה לא מצליח.
אז אומר בן גוריון, מה זה הציונות? זה קפיצת הזמן.
אוקיי.
יפה, נכון?
כן.
זה לא קפיצת הדרך, זה קפיצת הזמן. למה? כי הציונות לא רק מקמה את עם ישראל במקום חדש, אם תרצי זה קפיצת הדרך, להעתיק את העם היהודי גיאוגרפית למקום חדש לארץ ישראל, זה גם קפיצת הזמן. אנחנו עכשיו קופצים לזמן אחר.
לזמן של התנך.
לזמן של התנך. למה? אני רוצה רגע לתת תיאוריה רחבה כדי להצדיק את בן גוריון. נכון, הזיכרונות שלנו מעצבים את מי שאנחנו, נכון? אז אפשר לומר שהעבר מעצב את ההווה. אבל זה גם נכון שההווה מעצב את העבר. כי מה שאני עושה בהווה משנה את מה שאני זוכר מהעבר. תראה דוגמה, בשיחה שהיה לי עם מישהו שהייתי בצבא, ועכשיו הוא מפקד בכיר בצהל, ואני לא מפקד בכיר בצהל. כשדיברנו, קלטתי שהוא זוכר את החוויות שלנו מהטירונות, הרבה יותר טוב ממני.
אוקיי.
למה זה?
זה בגלל שהוא נשאר בתוך המערכת הזאת.
בגלל שהוא עכשיו בצבא, הזיכרונות מהצבא חיים יותר עבורו. או נניח מישהו שנהיה שף. פתאום הוא זוכר יותר טוב מאנשים אחרים, את הרגעים שבבו בישאל ואפה עם אבא שלו, עם אמא שלו, כשהוא הילד. או, מישהו שנהיה רב בישיבה נניח, זוכר את התקופה שלו כשהוא היה בישיבה, ממישהו שהיה איתו בישיבה, ואחר כך הוא נהיה איש הייטק, כן? כי האופן שבו אני חי בהווה, יותר מישהו מעצב את האופן שבו אני חווה את העבר, זה יוצר את הסלקציה, מה אני זוכר ומה אני לא זוכר מתוך העבר.
בדיוק. יש לנו כזה סק גדול ורחב של זיכרונות, שאנחנו לא יכולים כל הזמן לזכור את הכל, אבל סיפור החיים שלנו בעצם קובע איזה זיכרונות אנחנו לוקחים איתנו ונותנים להם מקום.
ואם זה נכון, אז זה אומר שלא רק העבר מעצב את ההווה, אלא ההווה מעצב את העבר, את מה שאני זוכר מתוך העבר. אוקיי. עכשיו, לאור התיאוריה הזאת, צריך לקרוא את בן גוריון. בן גוריון אומר דבר כזה. יש לי עבר קרוב ועבר רחוק. העבר קרוב שהייתי בשטייטל במזרח אירופה. לא דיברתי עברית, לא היה לי צבא, ולא הייתי בארץ ישראל. ויש עבר רחוק, שבו בתנך, שהיה לי ריבונות, היה לי צבא, היה לי כוח, דיברתי עברית וחייתי בארץ ישראל. איזה בין שתי הזיכרונות האלה יותר רלוונטיים עבור הציונות? פרדוקסלית, העבר הרחוק הוא יותר קרוב, יותר רלוונטי, יותר חי מהעבר הקרוב.
ולכן זה קפיצת הזמן, כי אתה מקרב את העבר הרחוק, שהוא יהיה יותר קרוב אליך מאשר העבר היותר קרוב.
נכון, כל מה שאני עושה בהווה עכשיו, בתור ציוני שמדבר עברית, יש לי צבא וחי בארץ ישראל, מעורך אסוציאציות מהעבר הרחוק, ולא מעורר שום אסוציאציות מהחוויה שלי בשטייטל, שנשלטתי על ידי גויים, דיברתי יידיש והייתי בוורמיזה. אז פתאום, השינוי שלי בהווה, מקרב אותי אל העבר של התנ״ך ומרחיק אותי מהעבר של הגלות. עכשיו זו קריאה מאוד יפה ועמוקה של בן גוריון. הציונות לא רק משנה את המקום שלנו, אלא את הזמן שלנו, מייחיה זיכרונות רחוקים, והיא הופכת את הזיכרונות הקרובים הגלותיים ללא רלוונטיים. אז זה ההסבר שלי לבן גוריון, מסביר את הציונות כפרויקט של שיבה אל התנ״ך. אוקיי, זה פרויקט אחד של הציונות. אבל הפרויקט של בן גוריון מתחרה עם עוד פרויקט. כאילו, כשציונים חילוניים חושבים מה זה הפרויקט האינטלקטואלי של הציונות, אז בן גוריון זה שיבה אל התנ״ך וביטול כל היצירות של הגלות. אבל נניח, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, באופן יותר קיצוני, יוסף חיים ברנר, הם לא אהבו את הקטע של השיבה על התנ״ך. ברנר ממש לא אהב את הקטע של השיבה על התנ״ך. הוא כותב איזשהו מאמר שורר פולמוס אדיר, שהוא לא מתרשם, הוא לא מהופנט כמו כולם מהתנ״ך, הוא מבטל גם את התנ״ך. ברנר הוא סוג של תלמיד חבר של ברדיצ'בסקי, וברדיצ'בסקי מבין את הגלות כתרבות של ספר.
ולא משנה איזה ספר.
ברדיצ'בסקי יוצר את ההפרדה בין לחיות בתוך ספר לבין לחיות בתוך החיים עצמם, לגעת בחיים, במציאות. ניתן אולי משל כדי להסביר את איך שברדיצ'בסקי מבין מהי גלותיות. מה זה לחיות בספר ולא בחיים. אז ככה, תראי לך שאת הולכת אחד מהפארקים המדהימים האלה שיש בצפון אמריקה, נכון? פארקים כזה בגודל של מדינת ישראל, נכון?
יוסמיטי, ילוסטון.
כן. וזה פארקים עם בעלי חיים וקניונים, כאילו קניונים במובן
גרנד
של...
גרנד קניון.
כן, לא קניון מלכה, כן. אבל תראי לך שבכניסה לפארק הזה, ליד הקופה שמשלמת, אומרים, אוקיי, אבל צריך לקרוא את השלט, כי יש הרבה הנחיות על איך מנהגים בפארק. לא לתת בננות לקופים, לא להדליק מדורה בשטח, לפנות את הזבל, כל מיני חוקים, אוקיי? אז מה אנשים נורמליים עושים?
קוראים את החוקים ונכנסים.
כן, או שלא קוראים את החוקים ונכנסים. החוקים של איך מתנהגים בפארק הם פחות מעניינים בהגדרה...
מהחוויה בפארק.
מהחוויה בפארק. ואז תראי לך, יש איזה מישהו שנעמד מול השלט בכניסה לפארק ונתקע שם. ותראי איך שהוא קורא את כל האותיות של השלט ומפרש אותם, ושואל, רגע, אסור לתת בננות לקופים, האם אפשר לתת בננות לגורילות?
האם אפשר לתת בוטנים לקופים?
כן, והוא עושה קל וחומר. ותראי לך מישהו אחר בא, והוא רואה את ההוא במצב של ממש נהנה מהשלט, אז הוא מצטרף אליו ומסוקים בשלט, וקבוצה שלמה, אנשים נתקעת בשלט, והשלט שאמור להנחות אותם, איך ליהנות מהפארק, הופך להיות עבורם הפארק. זה החוויה של הפארק, בואו תראו את השלט.
זה המשל שלו.
זה המשל, בואו נגיד הנמשל, התורה, כן, זה טקסטים, שעסוקים באיך צריך לנהוג בחיים. מה היהודים עשו מהתלמוד?
הם קידשו את הכללים.
הם נתקעו בשלט. הם עסוקים בכללים, ולפרש את הכללים,
ולא חיים את החיים עצמם.
ולא חיים את החיים עצמם. וזה הביקורת של ברדיצ'בסקי על היהודים של הספר, שהם לא נוגעים בחיים. ודרך אגב, יהודים של ספר, דיברנו על זה מקודם, אחר כך שמסתכלים על החיים, החיים פשוט מזכירים להם את הספר.
אתה יודע, זה מזכיר לי שג'קי לוי פעם סיפר שהוא היה בשפת הים, הוא יושב כזה על שפת הים, ולידו יושבת קבוצה של בחורי ישיבה, ומתחילה שקיעה. אתה מכיר את הדבר הזה שהשקיעה בים זה דבר מרהיב, כאילו יושבים ופתאום רואים כזה את השמש שוקעת בתוך הים, כן. אין מראה יפה מזה, ובעוד הוא יושב ומתלהב מהמראה המפעים הזה, הוא שומע את השיחה של בחורי הישיבה, שיושבים שם, והם מדברים ביניהם ושואלים אחד את השני, תבדוק מתי שקיע,
כן, שקיע. שקיע מולם.
כאילו, צריכים להתפלל, צריך לדעת מתי, והם מסתכלים ומחפשים איפה כתוב, מתי שקיע וזה, והוא מספר את זה, והוא אומר, השקיעה מולנו, השמש שוקעת.
הם מחפשים את הקטגוריה ההלכתית
נכון.
של השמש, ולא את השמש.
פשוט רואים את השמש.
ודרך אגב, הרב סולובייצ'יק תיאר את זה בצורה מאדירה.
בדיוק.
ברדיצ'בסקי היה קורא את סולובייצ'יק והיה קורא את זה בצורה מזלזלת. אז הוא אומר, הרב סולובייצ'יק, שכשאיש ההלכה, איש ההלכה זה מישהו שלומד הרבה הרבה הלכה וגמרא.
שזה האידיאל, להיות איש הלכה.
כשהוא רואה את השמש, הוא לא רואה שקיעה. הוא רואה את זמן קריאת שמע בערבית. כאילו גם כשאתה רואה את המציאות, אתה כבר לא רואה את המציאות, אתה רואה את הספר.
את הקטגוריה ההלכתית של המציאות.
במקום שהספר ינחה אותך איך להתנהג במציאות, המציאות מזכירה לך את הספר. ליה, תקופה שבה אני ואשתי ראינו, שמו את סיינפלד בנטפליקס, וראינו לא את כל העונה, את כל העונות.
את כל העונות.
וכמעט כל סיטואציה שהייתי בה, זה הזכיר לי משהו מסיינפלד.
סיינפלד הוא בעצם לוקח סיטואציות מהחיים, וצוחק עליהם.
במקום שסיינפלד יזכירו לך משהו מהחיים, פתאום החיים מזכירים לך משהו מסיינפלד.
כן.
ואז אומר ברדיצ'בסקי, היינו נעולים בתוך הספר, לא נגענו בחיים, נגענו בספר שאמור להנחות לנו איך להיות בחיים. מה זה הציונות?
להיכנס סוף סוף לפארק, להפסיק לקרוא את השלט.
להשתחרר מהספר. אני רוצה רק לתת לך ציטטה יפה של ברדיצ'בסקי. נורא הדבר, העם חדל להרגיש. כי יש דעת אשר גנה לו האדם בהתבוננו בעצמו, בחזיונות אשר מסביב לו, ובמראות החיים והטבע. אבל, אומר ברדיצ'בסקי, דעתו הייתה רק הגות בספרים ישנים ונושנים. התפתחות הדעת היא בעיניו, מה זה התפתחות הדעת? לעוות פירושים וביורים אין קץ לספרים הללו ולדרוש עליהם טילי טילים. זה להתעקע בשלט. זה הגלות. מה זה הציונות? לעזוב את השלט.
זאת אומרת, אם בן גוריון רצה להחליף את הספר, להחליף את התלמוד בתנך, ברדיצ'בסקי רוצה פשוט להיפטר מהספר.
זאת ההמשגה. זה היה לדעתי הפיצוח הגדול. שתי ורסיות שונות של יחס לספר. להחליף את הספר, בן גוריון מהתלמוד התנך, או לנטוש את הספר ולעבור לחיים ברדיצ'בסקי. אני חושב שכמובן שתי הקולות האלה, הם היו קולות חיים בתוך הקהילה הישראלית החילונית, אבל אפשר לומר שיום עצמאות כמשל, יום עצמאות כמייצגת, האופן שבו יום עצמאות הונדס, יש
מצד צבאי.
מצד צבאי, הכוח שלנו.
או מטס של חיל
כן,
האוויר.
מטס, וחיתון התנך. וזו תקופה שאנשים לא זוכרים, המנצחים של חידון התנך בשנות ה-50 וה-60, היו כולם.
חילונים.
חילונים. חילונים ששלטו בתנך.
ברור, דתיים לא ידעו תנך.
כן. אגב, והמפגש הזה, מצד הצבאי חוגים את הכוח שלנו, חידון התנך, את הרוח שלנו, והרוח שלנו, זה לא הרוח של הגלות, אלא זה הרוח של התנך, של דוד המלך, של ריבונות, כוח, ישראל, עברית. זאת אומרת, הציונות נוסח בן גוריון, שלא נטשנו את הספר, החלפנו את הספר. זה היה האתוס ששלט כאן עד פחות או יותר ששת הימים.
אז מה קרה? כי אני חושבת שאם תשאל היום או תסתכל היום, אין ספק ש... אני חושבת, נגיד את זה בצורה סכמטית, ואני סליחה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל החילונים לא יודעים היום תנך. ובשלב מסוים הספר הזה ננטש גם הוא.
נכון.
אז מה קרה?
ברדיצ'בסקי ניצח את בן גוריון.
ברדיצ'בסקי ניצח.
כן. ושימי לב לעוד דבר שקרה, לא רק שחילונים נטשו את התנך, וזה הכללה, אנחנו יודעים, הדתיים נטשו את התנך.
כן.
אבל לא כל הדתיים.
כן, חרדים עד היום לומדים תנך דרך התלמוד.
נכון, הם לא יודעים תנך.
כן. בישיבות חרדיות לא לומדים תנך.
נכון. אבל פתאום, בישיבות של ציונות דתית, יש רנסנס של התנך.
כן, אתה יודע, יש את...
כן, כן, ימי עיון. וזה
עיון.
אלפי אנשים מגיעים לזה, בעלות שבות, בהר ציון. מכללת הרצוג.
כן.
ו... הרב יואל בינון, והרב מידן, והרב בן אילאו, ופתאום חזרה אל התנך, וספרים על התנך, ולומדים תנך. אתה שואל, רגע, מה קרה שפתאום יש רנסנס של התנך בציונות הדתית? כדי להסביר את התופעה הזאת, שהיא קשורה אחד השני, נטישת החידונים של התנך, ושיבת הדתיים, הציונים הדתיים לתנך.
זו, השאלה היא מה קדם למה. האם החילונים נטשו את התנך, ואז הציונות הדתית הרימה אותו מהרצפה ולמצא אותו, או שבגלל שהציונות הדתית תמצא אותו, החילונים נטשו אותו.
אני מניח שזה גם וגם. זה קורה בעת תובנה אחת, ויש שם כמה תיאוריות, כן? אבל יש תיאוריה מאוד מאוד מעניינת ולדעתי משכנעת של אניטה שפירה. שהיא מייחסת, התפנית הגדולה קשורה למלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל כובשת, משחררת, תבחרו את המילה שלכם, את אדמת התנך. חברון, חזרנו ל... ספר בראשית.
מערת המכפלה.
מערת המכפלה. כן. השומרון, חזרנו גם ליעקב אבינו בבית אל.
בית אל, אלון מורה.
חזרנו לתנך. עכשיו, השיבה לאדמת התנך עוררת הציונות הדתית לחזור.
אל התנך אל עצמו.
אל התנך. ופתאום, יודעת, החנן פורט שמסתובב ביהודה ושומרון עם התנך, ואומר, היי, פה זה קבר רחל אימנו. פה זה יעקב אבינו
דרך
בבית
האבות,
אל.
דרך האבות. דרך האבות.
ואז הציונות הדתית קיבלה את המשימה ההיסטורית שלה ואת השליחות ההיסטורית שלה. בשם התנך, ליישב את יהודה ושומרון אדמת התנך. והתנך מתעורר לתחייה, כמה תחייה בציונות הדתית? הוא מכירה את זה שאנשים הולכים לניו יורק. ויש את ההתרגשות הזאת לראות את המסעדה של סיינפלד? היי, זה. יש איזו התרגשות לראות את המציאות, מה שאתה מגיש רק מהדימוי של המציאות. להסתובב ביהודה ושומרון.
להבדיל אלף אלפי הבדלות.
להבדיל אלף אלפי הבדלות. פה זה שכם, יוסף. להשוות את הספר עורר התרגשות מאוד מאוד גדולה. אדמת התנך קוממה את התנך. או השיבה לאדמת התנך קוממה את התנך בציונות הדתית. מסתכלים על כל התהליך הזה, ציונים החילונים, שהם עכשיו עוברים תהליך שאנחנו נדבר עליו בהמשך. של דגש יותר גדול לזכויות אדם, על ערכים ליברליים. והם, יותר משם רואים שיבה אל אדמת התנך, עוד שיבה לזיכרונות של עם ישראל, אתם רואים שלטון צבאי על העם הפלטיני. והם לא יכולים שלא לראות שכל הפעולה הזאת, שבמילה אחת עשינו לזה פרק שלם, מכונה
הכיבוש,
שלטון צבאי על אוכלוסייה האזרחית.
והמילה הזאת, כיבוש, היא באמת מילה טעונה, וכל מי שחושב שזאת מילה טעונה, אז באמת כדאי להקשיב לפרק שעשינו על המילה הזאת, על הכיבוש. זה, אני חושבת, פרק 32 בעונה השנייה שלנו.
כל זה נעשה מתוך התרגשות מכך שזה בארץ התנך, ומתוך לגיטימציה שמגיעה מפסוקי התנך. כל זה
מוריד להם מהתנך.
זה דאונר. פתאום מתחילה להתפתח אלרגיה מקראית. אז אם עד ששת הימים היה אלרגיה לתלמוד, כי זו יצירה
גלותית,
זאת אומרת, זו אלרגיה כלפי יהדות שאין לה כוח, פתאום נוצרה אלרגיה מיהדות שיש לה יותר מדי כוח. וזה האלרגיה מהתנך. וסוציולוגית, אם תרצי, האלרגיה מהתלמוד זה קצת אלרגיה מהחרדים, האלרגיה מהתנך זה אלרגיה
לציונות הדתית.
לציונות הדתית. זה שתי גרסאות שונות של יהדות.
שזה נורא מעניין, בגלל שדווקא החיבור של התנך לכוח, ושוב, אתה יודע, זה לא רק התנך, זה כאילו היהדות התנכית הזאת, בר כוכבה, הרי הציונות לקחה גם כל מיני גיבורים נעלמים בר כוכבה, הזכרתי קודם את נמרוד, שמשון, נכון, ז'בוטינסקי כתב ספר על שמשון, זאת אומרת, דלו ממש בפינצטה את הדמויות מתוך התרבות הזאת, כבר בר כוכבה זה אחרי התנך כבר, אבל שיש להם כוח וקידשו אותם. ואחרי מלחמת ששת הימים, דווקא הכוח,
נכון,
הוא זה שיוצר את האנרגיה.
הריצו את התנך בגלל הכוח?
כן.
עד ששת הימים, ואז סלדו מהתנך בגלל הכוח, להפעלת כוח לפלסטינים בהשראת התנך.
אבל אתה יודע, אי אפשר להגיד שעד מלחמת ששת הימים היה פה סיפור אהבה גדול בין הציבור, נקרא לו החילוני או הציונות החילונית, לבין היהדות, מקורות היהדות, התנך אפילו וכולי, ומלחמת ששת הימים יצרה שבר ומשבר בין היהדות לבין הציבור הזה.
כן, מלחמת ששת הימים וכל הסיפור של יהודים רוכשים כוח ומשתמשים בתנך כדי להצדיק את הפעלת הכוח שלהם, זה לא היה הרגע שחולל את האלרגיה מהיהדות שנקרא לזה בחוגים חילונים וליברליים. זה הרגע שמצטרף לרגע אחר. אולי זה הרגע השני. הרגע הראשון זה הסכמי הסטטוס קוו. עכשיו אנחנו עוד נדבר על הסכמי הסטטוס קוו. זה אירוע מאוד מעניין. אבל לצורך העניין, בימי הקמת המדינה נוצר דיל, סידור, שההשלכות שלו בפועל הם שמדינת ישראל משתמשת בכוח של המדינה כדי לקדם עניינים של דת. עכשיו, בפרט, אין הרבה מדינות בעולם.
דמוקרטיות, מערביות, ליברליות.
דת זה עניין פרטי. לא נהוג לגייס את הכוח של המדינה כדי לקדם עניינים של דת.
כן, מה זה הכוח של המדינה? רק בוא נגיד, זה לא רק חקיקה, זה בעיקר
גם אכיפה.
וכל זה. שוב, אנחנו נדבר הרבה בהמשך על הסכמי הסטטוס קוו, אבל רק כדי לסבר את האוזן, נגיד את מה שכולם יודעים, שהחוק במדינת ישראל אומר לאנשים איך להתחתן, בעיקר איך להתגרש, או האם את יכולה להתגרש. כל מיני עניינים של מעמד אישי שקובעים את הסטטוס של הילדים ושל הדורות הבאים, ואיפה אפשר לנסוע בשבת, ואיפה אי אפשר, ומה אפשר לאכול, ומה אי אפשר לאכול. זאת אומרת, זה דברים שיורדים לשורש החיים הפרטיים של האדם.
עכשיו, האלרגיה לדעת הרי של ברנר וברדיצ'בסקי קדמה להקמת המדינה.
נכון, דיברנו על זה בפרק הקודם.
מדינת ישראל יצרה שתי תופעות שמגבירות ומחריפות את האלרגיה של הרבה ישראלים מכל הסיפור הזה של הדת. אפשר בעצם לתאר את הביוגרפיה של האבולוציה של האנטי-דתיות באופן הבא. אפשר לומר ככה, הסכמי הסטטוס קוו מייצרים את התחושה של כפייה דתית. בחמשת הימים מייצר את החוויה של כיבוש. ושתיהם יחד מייצרים תחושה קשה, אלרגיה, הרבה פעמים אנטי כלפי היהדות, אבל זה תחושות שונות. הבעיה עם הסגר מהסטטוס קוו, זה שפתאום
הרבנים שולטים לנו על החיים.
הרבנים שולטים לנו על החיים.
או היהדות שולטת לנו על החיים.
כן. ומאז הכיבוש אנחנו אומרים, בגלל אותה היהדות עצמה, אנחנו שולטים לאחרים על החיים. אז הכפייה הדתית פלוס כיבוש זה אומר, היהדות שולטת לי על החיים, ובגללה אני שולט לפלטינאים על החיים.
וזאת הטראומה הכפולה בעצם של ציונות החילונית מול היהדות.
נכון.
טראומה כפולה, הסכמי הסטטוס קוו ומלחמת ששת הימים, או יותר נכון, מה שהם מכנים הכיבוש.
נכון. הסכמי הסטטוס קוו, היהדות שולטת עליי, הכיבוש, אני שולט עליהם. ושתיהם בגלל היהדות. היהדות שודדת ממני את החירויות שלי, והיא גורמת לי לשדוד מהפלסטינים את החירויות שלהם. הנה לך, אני חושב, האבולוציה של סנטימנט אנטי-דתי, או אם תרצי, איך עברנו מבן גוריון לברדיצ'בסקי, מציונות כפרויקט של החלפת הספר, לציונות כפרויקט של
נטישה. ביטול הספר.
ביטול הספר.
איפה אברהם אבינו? איפה אברהם? איפה אברהם אבינו? ירחם על בנו יצחק. יוסף אחינו, איפה בן פורת יוסף? איפה הוא יוסף אחינו, שיחלום לי חלומות, שיחלום לי חלומות?
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונת חרדים. בפרק הבא נחליף צד וננסה להבין איך התנועה החרדית התייחסה לציונות ולמדינת ישראל, ואיך היחס הזה הוביל למערכת היחסים הנוכחית. גם במועד ההקלטה של הפרק הזה יש עדיין למעלה מ-130 אחים ואחיות שלנו שחטופים ונמצאים בשבי אכזרי בעזה. כולנו כאן במערכת ממשיכים להתפלל ולקוות לחזרתם בשלום הביתה ולניצחון במערכה. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, ליה לויט ולשחר מונדלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך ולדון בתכנים שעולים פה בהסקט בקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. ואם לא מתאים לכם לקחת חלק פעיל בדיון, אבל אתם רוצים להישאר מעודכנים, יש שם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה תוכלו לקבל הודעה בכל פעם שעולה פרק חדש. אפשר גם לנצל את הזמן ולהשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם לשמוע תכנים נוספים באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסקטים.
אליהו נביאנו, אליהו הנביא. אליהו נביאנו, לנו השלום יביא, לנו השלום יביא. לא 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 לא. בזכותם ריבון עולם, בזכותם.